ראינו אתמול שאם אדם נהנה מהעולם הזה בברכה, זה נחשב מעילה. כי בעצם העולם הזה יש לו מטרה מיועדת, היא מטרת הקודש. ואם האדם נהנה מהעולם הזה בלי ברכה, כלומר לא מחבר את העולם הזה למטרתו, למטרת הקודש, אז בעצם זה כמו אדם שלוקח הקדש לצרכים האישיים שלו, זו נקראת מעילה. מוסיף רבי יוחנן, רבי יהודה בשם שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. זאת אומרת, הוא לא רק אמר כאילו מעל, אלא הוא בא לומר עוד משהו, שנהנה מקודשי שמיים. צריך אדם להסתכל, שחוץ מה שהוא משנה את התכלית של ההנאות, כפי מה שכבן בהם יוצרה אמיתי ואמיתי התברה, חוץ מה ששינית את המטרה, את התכלית של כל ההנאות, ממטרה של קודש, למטרה של חול, אלא שמעשה השם וטובו הם דברים נסגרים ורמים יותר הרבה מערך האדם מצד נטיותיו החומריות, שאין בהם מצד עצמם רמות וקדושה והנטיות החומריות, ואיך יערב לבבו, איך הוא מעז ליהנות מהם. הרי לכאורה מעשה השם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כל מה שברא, לכבודו ברא. זאת אומרת, הכל נברא למטרות רוחניות. ואיך אדם מעז לקחת את העולם הזה שנברא בשביל מטרות כל כך עליונות ולחבר אותו לנטיות נמוכות? דוגמת הציור של האדם מקודשי שמיים, שראוי שישכיל אדם שהוא פחות במעלתו לעומתם. אדם אתה נמצא במעלה מאוד פחותה מולם, ואין ראוי ליהנות מהם, כמו שלא ראוי להשתמש שדיות בשרביטו של מלך. יש פה שתי בעיות. אם כן, אחד, אתה מסית את העולם מהייעוד שלו, הייעוד שלו הולך למקום אחד ואתה מסית אותו לייעוד אחר. שתיים, יש פה סוג של חוצפה. אתה בא, נכנס למקום שהוא הרבה למעלה ממך, גבוה ממך, ואתה פתאום לוקח את זה, מכניס את זה אליך. יש פה זה תעוזה, חוצפה מסוימת. כן, הרי הקדוש ברוך הוא מעליך, הוא מלך. אבל אם יש ברכה, כשיש התעוררות של הצד הרוחני שבאדם להשכיל ולהיטיב, אז באמת אתה שייך למשהו עליון. אתה רם וניסה. באמת אתה, כל העולם כולו כדאי לו. עכשיו אתה באמת, בשבילך נברא העולם. באמת, אז ראוי ליהנות מהעולם הזה. עם כל המעלה שיש למציאות, שהיא דומה לקודשי שמיים, אבל אתה ראוי לקודשי שמיים, כי אתה כמו כהן, כמו אדם גדול, שראוי לקחת מקודשי שמיים. ריש לקיש, רבי לוי רמי, ביקשה סתירה בין פסוקים. מצד אחד כתוב להשם הארץ ומלואה, מצד שני כתוב ששמיים שמיים להשם, אבל הארץ היא לבני אדם, נתן לבני אדם, לא קשה. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. ראוי להכיר את עניינים הגשמים כולם כמכשירים את השלמות הרוחנית. הכל זה רק מכשירים. השלמות הרוחנית, אמיתתה היא דעת את השם, כמו שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק חמישי, שבעצם כל המטרה של כל מה שאדם עושה בעולם צריכה להיות דעת השם. המכיר כזה לא ימצא תכלית לחיזוק הכוחות הגשמיים והרחבתם, כי אם כפי הכרח. לפי זה אומר הרמב״ם שם בשמונה פרקים פרק חמישי, אדם שחי וכל מעשיו הם לשם שמיים, אז הוא לוקח מעולם רק מה שצריך, מה שלא צריך, שלא עוזר לו למטרה של לשם שמיים, הוא לא לוקח. כן, רק דברים שמבלעדיהם, שבלעדיהם לא תיקון השלמה רוחנית, שלא תהיה התקדמות רוחנית. על זה נאמר להשם הארץ ומלואה. מה זאת אומרת להשם הארץ ומלואה? שכל הארץ כולה היא בשביל מטרה גבוהה, היא בשביל להשם, היא בשביל ערך רוחני. באומרו הארץ ניתן לבני אדם, משמע קצת אחרת. יורה שיש יתרון, לכאורה, בעצם התגדלות הכוחות הגשמיים, הארץ שלכם, בעצם ההתפתחות של הארץ היא דבר כשלעצמו, להרחיב את העניינים הגשמיים בקניינים רבים, ולפתח אותם משתלמם על ידי חוכמה וכישרון, מעשה. והמידה ישרה שבזה, אז מה הממוצע? כן, מצד אחד משמע שהכל צריך להיות רק להשם, רק להשם. מצד שני משמע שיש מקום לפתח את החיים גם לא לפי ההכרח. כן, כי לכל היום המטרה של החיים הייתה רק לפי ההכרח, היה צריך להיות פה רק ירקות, לחם וזהו, ודברים מאוד מינימליסטיים, לא היינו צריכים יותר מדי דברים. אז לכאורה הכל, הרבה לא הפיתוחים והשכלולים ומה שהאדם מייצר, בעצם אני לא צריך אותם. אז מה הממוצע, מה האיזון הנכון בין העובדה שהכל צריך להיות לשם שמיים לבין הנטייה של האדם לפתח את הארץ ולשכלל אותה ולהגדיל אותה ולממש את הכישרונות שלו? מידה ישרה בדרך כלל ישר זה הממוצע, כן, הדרך השביל הזהב, שאם לא ישקול האדם את ערך הנאותיו הגשמיות, לקחת מהן הערך הראוי להשלמה רוחנית שיש בכל דבר גשמי, אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים, באמת תמשיכו להתבהם ולרדת כרוח הבהמה למטה. אם האדם לא חושב מה, איזה ערך יוצא מהנאות הגשמיות, מה יוצא מזה בשביל התכוונות רוחנית, באמת ההתפתחות הפיזית היא סכנה. חברה שמשקיעה מאוד מאוד בהתפתחות החומרית ולא שואלת את עצמה מה המטרה הרוחנית שיוצאת ממנה הערכית, אז היא עלולה להגיע להתבהמות. אמנם אם האדם יודע להוקיר, יודע לכבד ולהחשיב את הצד הרוחני שיש בכל הנאה גשמית, כי הוא יודע להבין שבכל נאה גשמית יש איזו תועלת לשימוש של צדק ושכל אמיתי, קראו לפי עושר אלוקי, שזה בעצם כללות הנהגת התורה, בייחוד שאדם מכוון את חיה לפי התורה, אז לא זו בלבד שלא יפריעו, לא יעיקו הרחבות הגשמיות להשלמה רוחנית, לא רק שההתפתחות הגשמית לא מפריעה, אלא יכול להיות שההתפתחות הגשמית עכשיו, מעבר להכרח, היא אפילו מוסיפה עונים. זאת אומרת שאם אתה מציב מטרה רוחנית לחיים, זה מאפשר לך, כמו שאומר הרמב״ם שם, לא רק לחיות לפי ההכרח, אלא יותר מזה, אומר הרמב״ם שם, אדם יכול ליהנות מבניינים נעים, וליהנות ממוזיקה, וליהנות מכל מיני דברים, ומטיולים, אם ברור מה המטרה, אז עד רבה, בסדר, כלים נעים, כך אומר, וכל מיני דברים, אם זה עוזר למסייע להתקדמות הרוחנית, אז אפילו מוסיף לכוח. לכן, קודם הברכה שעוד לא הערים מכסת הערה הרוחנית, עוד לא ביררת את המכסה, כאילו את המס הזה כביכול, את ההסתכלות היסודית הזאת, שהעיקר זה התפתחות הרוחנית של הנאה הגשמית, אז ראוי שיקיר כי לשם ארץ ומלואה, שבאמת הדבר החשוב ביותר הוא הכל לשם שמיים. ואז תיקח רק מה שצריך. לפי המידה הראויה, אין נכון להשתמש בהנאות החומריות, כי אם לפי ההשתמשות האפשרית לצד מעולה שבאדם, תיקח רק מה שצריך, לא יותר. אבל אחרי שבירכת, שציירת שיש יחס רוחני עם ההנאה הגשמית, אז עד רבה, אפשר להרחיב ולהשתמש בהוספת כוח גשמי, ובזה תרחיב דעתו, כמו שראינו דברים שמרחיבים דעתו של אדם. אבל ברור שמרחיבים דעתו, זה ברור שהדעת היא המטרה. אם הדעת היא המטרה, אז זה מרחיב דעתו. אבל אם הדעת היא לא המטרה, אז זה לא מרחיב דעתו, זה רק מחריב את דעתו. כמו שאמר חובת הלבבות. שאם המטרה היא לא הדעת, אז זה רק מחריב. לכן השאלה היא תמיד מה המוקד. האם המוקד הוא הדעת או לא. אם המוקד זה הדעת את השם, אז באמת כלים נעים יכולים להרחיב דעתו של אדם. אבל תמיד צריך לשים לב שהדעת היא המוקד, וכוחות הגופנים בהתגדלם יהיו תמיד מוכנים לפעול צדק וטוב כפי ההערה הרוחנית, יהיה אפשר לפתח את הכוחות הגופנים לפי הרמה הרוחנית. ככל שהמטרות הרוחניות שלך יותר ברורות, אתה יכול להרשות לעצמך לפתח יותר את כוחות הגוף. ככה כל פגישה עם הנהגה הגשמית יש לה אם כן מקום. במעמד כזה הראוי הלשון שהארץ יתן לבני אדם, בסדר גמור, תפתחו את העולם, להביט בעין טובה על כל העוסקים ביישובו של עולם, לשכלל את העולם המעשים, כל הצדים הגשמים. מתי אפשר להסתכל בעין טובה? כשאנחנו ברור לנו שהמטרה היא הדעת, שהמטרה היא התפתחות הרוחנית, אחרת, עם כל כבוד לעין הטובה, יש סכנה מאוד גדולה של התבהמות. לכן, הישועות והנחמות של הנביאים מייעדים לנו על ימות המשיח, הן משובצות בהרחבות גשמיות רבות. יש הרבה תיאורים גשמיים בחזון הנביאים על המון ברכה גשמית. למה? מה זה בא לומר? זה לעדה, זה סימן למצב רוחני מרומם. רוממות המצב הרוחני שאליו מקווה, כיוון שמצב רוחני כל כך ברור, שכל הארץ מלאה דעת את השם, וכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, אז ממילא יש מקום להמון הרחבות גשמיות. כל אלה אז הגדולות, החומריות, הם באמת יהיו רואים לנו. להיות לתפארת, כמו שנאמר בנביא ישעיה, שירושלים, האבנים של ירושלים יהיו מיהלומים. שמתי כדחות שמשותייך ושערך לבני קדח, דברים מאירים. לכל גבולך לבני חפץ, לכל בנייך לימודי השם, ורב שלו בנייך, אם כל בנייך לימודי השם, אז באמת אפשר שאפילו יהיו אבנים יפות ומרצפות משייש וכל מיני דברים מפוארים, אם ברור שבנייך לימודי השם, אז זה עוזר להם להתקדמות הרוחנית שלהם. שלא יהיה צורך לעשוק כל כוח וכל חפץ מחוקו. לא צריך לצמצם כוחות. אפשר לתת לכוחות להתרחב. כי הכל פונה ישר אל הראוי ואל הטוב, יש מטרה רוחנית, אז יש מקום לכל ההתפתחות הגשמית. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את אביו ואת אמו. כי האביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זה כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אחר כך הוא אומר יותר מזה, שהוא גם חבר לאיש משחית. אותו רבי חנינא בר פפא מסביר שלא רק שהוא גזלן, אלא גם הוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. כל כך חמור המצב הזה של הנאות גשמיות ללא מטרה רוחנית. זה מצב מאוד מאוד חמור. השיבוש, יש פה שיבוש נוראי שנמשך מהשתמשות בהנאות חמריות מעין תנות בלי לשים לב לצד השלמות הרוחנית שלהם. המצב הזה, השיבוש הזה, הוא נורא. הוא מחולל הריסה בדעות ובמעשים. כן, גם אדם וגם חברה נכנסים לסכנה נוראית, זה המון דברים נהרסים, המון דברים מתקלקלים, כשהמטרה החומרית הופכת להיות סוגיה כשלעצמה ולא ערך רוחני. בדעות, קודם כל זה מקלקל את הדעות, כי זה משכיח את חובת הגדולה של הכרת הטובה מן האדם. כן, האדם, כל מה שנתו זה ליהנות. הוא כבר שוכח שצריך להכיר טובה, שצריך לשים לב שיש פה חסד מהקדוש ברוך הוא. והרי זה יסוד כל עבודת השם, וכל הערה מדרכת לדרך ישר לפי האמת, כל ההדרכה של התורה זה לחנך אותנו להכרת הטוב. וגם זה עושה נזק במעשים, כי אתה גורם לעצמך, גורם האדם לעצמו לשום מעיינו וחשקו רק על המעשים הגשמיים מצד עצמם, ואלא לתכלית הראוי להיות נאב באמת היוצא מהם. האדם מתעסק רק במטרות הגשמיות, ואשר דעת אלוקים היא הטובה השלמה של העולם. אנחנו בעצם מקווים שהאנושות כולה תגיע לדעת אלוקים, להבין שהדבר המרכזי זה ההתקדמות הרוחנית. ואז אנו מקווים שתמלא הארץ דעת השם, וניבאו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. על כן, מצד תשוקת הדעת, שהיא למעלה מן המעשים, אין לנו מכוונים רק לגדולת וטובת ישראל לבדה. צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על המטרה של ההתקדמות הרוחנית, אנחנו מדברים פה על מטרת האנושות כולה. אנחנו לא מדברים רק על עם ישראל. כן, שבעצם חזון העולם, מטרת העולם, בשביל נברא העולם, בשביל דעת השם, זה נכון לכל האנושות. כי כולם ידעו אותי מקטנה מהגדולה. כל הארץ, גם האנושות כולה, אנחנו רוצים שהיא תצטרף. וזה לא רק צד של ישראל. זה לטובת כל יצור השם יתברך. כשרוצים לציין, לבטא, ככה באורות ישראל, פרק א', כשרוצים לבטא את התוכן הרוחני, הכלל אנושי, אומרים קודשא בריך הוא. כשרוצים לבטא את התוכן הרוחני הייחודי לנו, אומרים שכינה, או כנסת ישראל, שזה מילים נרדפות. זאת אומרת שקודשא בריך הוא ושכינתה, זה בעצם העולם, המטרות הרוחניות הכלל עולמיות, זה קודשא בריך הוא, והמטרות הרוחניות הייחודיות לנו, זה נקרא כנסת ישראל. אז דבר ראשון, אתה גוזל את קודשא בריך הוא. אתה מזיק להתפתחות הרוחנית הכלל אנושית, כי המטרה של העולם זה שכולם יעבדו את השם, וביותו מחליש את חזקת הדעת התאורה. כשאתה הולך אחרי הנאות החומרים, אתה מחליש את ההתעסקות בדעת תאורה, אתה גוזל הקדש ואנחנו גוזל להתקדמות הרוחנית הכלל אנושית. אמנם בנוגע למעשים, אנו חייבים לכוננם אל התכלית הקרוב לנו, והיא טובת כנסת ישראל. צד שני, זה לא רק שאתה מזיק לדעות, אתה מזיק גם למעשים, להתנהגות שלך. וההתנהגות פה יש הבדל בינינו לבין העמים. בנושא האמונה עצמה, אמור להיות איזשהו שוויון פחות או יותר בינינו לבין העמים. אבל בהתנהגות, במעשים, פה ניכר הבדל גדול מאוד בינינו לבין אומות העולם. ורק על פי רומו ותפארתה תבוא ברכה לכל העולם. כנסת צריכה להתקדם במעשים מאוד ייחודיים לה, וזה התוכן האלוקי המיוחד לישראל, ומעשים לכנסת אלה תלויים. ומצד ההשפלה המגיעה למעשים, מה שאתה משפיל את העולם המעשי שלך, בגלל ההתגשמות, בגלל הכיעור, של הנעם העולם הזה לא ברכה, בזה אתה פוגע לא בצד הרוחני הכלל אנושי, אלא בהתפתחות הרוחנית המיוחדת לישראל, שזה המעשים המיוחדים של עם ישראל, וזה נקרא שאתה גוזל את כנסת ישראל. אתה גוזל את ההתקדמות הרוחנית הייחודית שלנו, את השכינה. אביו זה קודש אביו, זה נקרא שפע הדעת, כי אבא זה הצד של החוכמה והצד של הדעת, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת, ואימו זה הצד של המעשה, כנסת ישראל, בתור משגחת על הנהגות המעשיות, תורת אימך. אז אבא זה הצד של הדעות, ואמא זה הצד של המעשים. קודש בריך הוא שכינתי. אומנם ההשפלה, זה שאתה משפיל פה את התעודה השכלית לגבי הגשמי, שהנושא הגשמי הופך להיות עיקר, והנושא הרוחני נדחק. הדבר הזה, זה יסוד כל השחטה. זה עושה נזקים אדירים. זאת הייתה השחטת ירמיה בן נבט, שעז להפוך את התכלית, ההתבצרות המלכות בידו. המטרה שלה הייתה המלכות שלו. עד כדי כך, שעם כל יסוד טובת העם שיש בתיאור מלכות, נכון? זה חשוב לקיים את המלכות, אבל עם כל זה, המלכות כשלעצמה, אם מנותקת מהקודש, זה יכול להיות דבר חומרי מאוד. מלכות שמנותקת מהקודש. אם היא לא מכוונת לתמוך את הכיסא, על פי השפעה רוחנית, אם אתה לא שייך לכיסא השם, להכין אותה ולסעדה באמת ובצדקה, ומה הוא עשה, ירובעם בן נבט? בשביל לבצר את המלכות שלו, הוא אסר על כולם לעלות לבית המקדש. זאת אומרת, ניתק את המלכות מהקודש. מי שמנתק את המלכות מהקודש, זה הורס הכל, הורס את כל הממלכה. תדע לך, כל פעם שאתה לא מברך, אתה מנתק את החיים שלך מהקודש. זה כמו ירובעם. זה כמו אדם, זה כמו מנהיג שמנתק את הממלכה מהמטרות הרוחניות שלה. האחריות עליך. הוא היפך סדרי קדושה רוחנית. הוא השחית דרכו לעבודה זרה, בגלל הנטיות החומריות, בגלל אינטרסים ארציים, אז הוא סילף את כל העולם הרוחני. אם שלא השחית את ישראל במצבה המדיני, נכון שמבחינה לאומית עם ישראל לא ניזור, אבל מצד אביהם שבשמיים, הוא השחית. הוא עשה את העיקר, את השאיפה הגשמית, ולתפל את הרוחניות, להיות משתנה לפי, משנים את העולם הרוחני, מגמישים אותו לפי הצרכים החומריים. מה צריכים ככה, ככה, לפי זה משנים את הצרכים הרוחניים. ירושלים, טוב, לא נורא, אפשר לשנות. בית מקדש, לא נורא, אפשר להקים מקום אחר. להמציא כל מיני, אין כהנים, לא נורא, נמציא משהו אחר. ממציא בדם מדלי בו חגים, יש כל מיני דברים. אותו דבר היחיד, דע לך, אתה היחיד שמבקר, מעדיף את ההנאות הגשמיות מצד עצמן על ההנאות הרוחניות, שבאמת הפוך צריך להיות, שהן משועבדות לב, שהנאות הגשמיות הן משועבדות לרוחניות, אתה חבר שלו. בערך השם, היא צריכה לעלות במעלה, לעשות את הרוח אשר השם עלינו, היא צריכה להיות העיקר. מוסיף רבי חנינא בר פפא, ומקשה עוד סתירה, כיוון שהוא כבר הבאנו דרשות שלו, אז מביאים עוד דרשה של רבי חנינא בר פפא. שיש סתירה, כתוב בספר הושע, ולקחתי דגני בעיתו, זאת אומרת, הדגן הוא, והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו דגן, לוקח. מדד שני כתוב, אספת דגנך, תירוץ פשוט, תלוי מתי, לא קשה. כאן לזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז יש לנו דגן. כאן לזמן שאין עושים ישראל רצונו של מקום. אומר רשי, כשישראל רוצים לעשות של מקום, הדגן שלהם, שלא עושים רצונו, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדגן, אומר אליהם, זה לא שלכם. כי תכלית המציאות היא כדי שתצא לפועל הבחירה הטובה של עשיית טוב וחוכמה וחופש גמור מרצון וחפש פני. המטרה היא מטרה של העולם, היא מטרה מוסרית ורוחנית, ומוסריות היא תלויה בבחירה. מקום שאין בו בחירה לא מתגלה מוסר. אם יש התנהגות, אם אדם עשה משהו מאוד יפה, מקסים, כי הכריחו אותו, אנחנו לא אומרים שיש פה משהו מוסרי. זה אין בשום מעלה מוסרות. זה לא. המוסר נמדד אצלנו לפי הפונקציה של הבחירה, כמה בחירה הייתה בזה. ככל שדבר מסוים הייתה יותר בחירה חופשית, אנחנו מעריכים אותו כדבר יותר מוסרי. ולכן אנחנו בשביל לגלות את המטרה המוסרית של העולם צריכים בחירה חופשית, והבחירה הרי תלויה באדם. לכן בשעה שבני אדם הולכים בדרך ישר ומתנהגים על פי התכלית שראוי לפי עולם המציאות שתימצא מתנהגת נכון וישמח השם מעשיו, אז חשובה כל המציאות כולה בדרכי קיומה. ואז עכשיו באמת הנחשבת, חשובה פה הכוונה, נחשבת המציאות כולה, כאילו היא קניין האדם. באמת כאילו הכל שלך. הקב"ה נותן לך את העולם, זה שלך. תעשה איתו מה שאתה רוצה. כי אני רואה שאתה עושה דברים טובים, תיקח את זה, זה שלך, תבחר, תעשה. הבחירה פה מתממשת. מבינים את תפקיד הבחירה. זה לא סתם שיש לך בחירה חופשית לבנות מגדלים ולהפוך את העולם. יוצא מזה משהו טוב, אתה מגלה מזה מטרות מוסריות. אבל להיות אדם משחית דרכו. אם ניתן את בחירתו, תחליט המצוות נפח לרוצה. אם ניתן האדם לבחור, הוא יהרוס את העולם. הוא בונה, 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 אבל גם הורס ומקלקל. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לבחור. הלא חפץ השם לעולם יהיה. הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים. הוא לא ייתן לעולם לסתות לגמרי מהמטרה שלו. דבר אלוקים יקום לעולם. ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם כך שהבחירה החופשית של האדם אמנם האדם מדמיין שהוא בוחר, והקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שהאדם בכלל לא בוחר כלום. מסיבות רבות מכריחות, כל מיני הכרחים וכל מיני דברים מתגלגלים בעולם, תעמונה ולהשיב את האדם שלמות תכליתו, בניגוד לבחירה שלו. כי באמת ישנם שני צירים, הרב רומז פה בדברי הרמח"ל בדעת תבונות, הרמח"ל אומר שישנם שתי הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג איתם את העולם, הנהגה אחת היא הנהגת הבחירה, שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה וכביכול מצד זה, הכל תלוי באדם, מה שאתה תבחר זה מה שיהיה, ויש הנהגה אחרת, שהיא לא הנהגת הבחירה, שהעולם צריך להגיע לאיזושהי מטרה מסומנת, ויהיה מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא צריך להגיע לשם. וגם אם האדם יבחר הפוך, לא יכול להיות שהעולם ילך הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא תכנן. אז הקדוש ברוך הוא, אם הוא רואה שבני האדם בוחרים לא טוב, אז הוא בצורה מתוחכמת, הקדוש ברוך הוא גורם כל מיני סיטואציות שלמרות הבחירה של בני האדם בסוף מגיעים לאיפה שהם רוצים להגיע. האדם נדמה לו שהוא בוחר, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים למקום אחר לגמרי. אז לידי כל מיני הכרחים. אז כל זה רק מעשה השם, מה פתאום מתגלה שהכל מעשה השם, שכמה שאתה בוחר בעצם אתה לא עושה פה כלום, אין לאדם יחס, ואז פעולות השכלולה של המציאות מתייחסים רק אל השם, מדבר שלא אתה עשית פה כלום דבר, הכל זה כל מיני הכרחים וכל מיני תהליכים שהקדוש ברוך הוא חולל אותם. זאת אומרת שמרחב הבחירה של האדם וכמה הבחירה הזאת משפיעה תלוי בשאלה אם האדם מגשים את המטרה שלו. אם האדם לא חי לפי הייעוד שלו, נדמה לו שהוא בוחר, הוא לא בוחר כלום. נדמה לו שהוא מנווט את העניינים, הכל פה זה רק הנהגות אלוקיות, אין לו כמעט שום השפעה על המציאות. אז השאלה היא מה ההנהגה של הבחירה יותר גדולה. ההנהגה של מה שהרמח"ל קורא הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד זה הנהגה שהיא לא לפי הבחירה החופשית, הנהגה אלוקית, זה תלוי מאוד מאוד באדם, והמושג הבחירה באמת הוא מושג משתנה. בעולם הדמיוני שלנו אנחנו לא מבינים את זה. אבל באמת אבסולוטית, באמת הבחירה החופשית היא לא. למשל שאדם מדמיין שהוא מרוויח המון דברים בבחירה שלו, אבל בעצם לא מרוויח כלום. זאת אומרת, הקב"ה בחור תוך שנייה ומגלגל פתאום איזה משהו שמתברר שכל מה שהוא עשה לא שווה שום דבר. אז מתברר שכל מה שעשית לא עשית כלום, הפוך. זה אני אומר שהוא עשה, הוא החליט החלטה, אבל זה לא החליט החלטה בכלל. זה בכל מקרה התגלגל לשם. המציאות התגלגלה לשם. ונראה לו שהוא החליט, הוא לא החליט, פשוט סתם, זה חסר משמעות ההחלטה שלו. המציאות בכל מקרה הייתה צריכה להגיע לשם, ורואים, כל הנתונים הובילו לשם. אז בעצם הבחירה מתגלה כאפסית. הכל תלוי באדם. אם הקדוש ברוך הוא מביט ואין עוזר, או שאף אחד לא עוזר לו, ושתומם ואין סומך, הקדוש ברוך הוא שאף אחד לא עוזר לו, טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אז אני עובד לבד, ותושע לי זרועי, וחמתי, תשמחני, אז אני עובד לבד. אם בני אדם לא בוחרים נכון, אני לא מחכה להם שיבחרו טוב, ואני מגלגל את העניינים לפי איך שאני מבין. אז לכן זה הופך להיות דגני. מתי זה דגני? כשאתם לא עושים רצונו של מקום, אז הקדוש ברוך הוא כביכול שולל מאיתנו את עוצמת הבחירה, את ההשלכות של הבחירה, כאילו זה לא בחירה בכלל. כיוון שהזכירו את הפסוקים של הסבתא דגלך ותירושך ויצריך, בגלל רב רבי נחמן פאפה, אז נכנסים כבר לסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מעצמה מכובדת, על רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. בעזרת השם, יום טוב, בהצלחה, בשמחה.